ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו שמחים לארח את הרב שטרנברג, הרב מרדכי שטרנברג, שניאות למסור לנו שיעור וחיזוק בלימוד התורה והחזרה, ומודים מראש על הנכונות האדירה הזו של הרב. כשהתקשרתי, הרב אמר, אני אבוא בעזרת השם, שאלה לתאם. אנחנו מאוד מעריכים את זה ומודים, ובעזרת השם גם נזכה לתועלת גדולה. תודה רבה רבה.
תוך הדברים שהרבה אמרתי, שמבין שעוסקים, עסקו כולם, וגם התחילו לחזור עכשיו מתחילת הפרק, אז נעסוק אולי באיזה קריאה, דבר שכולם עסקו בו. נתבונן קצת. נחלקו בגמרא וזה קריאה שמזק או לא שמזק, ומה תלויה השאלה הזאת? למה להגיד כך ולמה להגיד כך? שני שכנים שגרים זה בצד זה, או לשון המשנה, לא יודעים להגיע לזה, לדייק בה, כמו שדיברו בזה, שוטים שרצו לעשות מחיצה בחצר, ונהיו שכנים. ומה יעשה? שכנים, אני התחלתי משכנים. המשנה מדברת על שותפים שנהיו שכנים. אבל למעשה, בפועל, באמת, לכאורה אין הפקמינה בזה. מדובר בשני שכנים שגרים אחד ליד השני, באופן שאין כותל ביניהם. האם יכול אחד לדרוש לבנות כותל? מחמת. או שדרוש מהשני שיבנה כותל, ואחת העובדה הזאת שהוא ניזוק על ידו. ומה תלויה השאלה הזאת? למה להגיד כך, למה להגיד אחרת? לכאורה ברור, או נראה פשוט, שכל אחד רשאי להשתמש הרי בחצרו. יש לו זכות ממון בחצר. הוא רשאי לצאת לחצרו. הוא רוצה להשתמש בחצרו. אז מאיכן בא, או מה היסוד לדרישה הזאת, לטעון שאתה מזיק לי? השאלה כלולה, אני רוצה כאילו להזכיר, לנסח פה את השאלה הזאת בצורה יותר מדויקת. האם השאלה אם זה קריאה שמזק או לא שמזק, זה שאלה בניזק או במזק? או אולי בשני. ובעצם צריך, ודאי כדי שיהיה נזיקים, צריך יהיו שני גורמים, לפחות. רגע, אולי גם גורם שלישי שהוא חשוב לנו. צריך שאחד שניזק וטוען שהוא ניזוק, מפריעים לו, השאלה מה נקרא נזק, ניזק, ודאי צריך שיהיה ניזק. זה לא מספיק, צריך לשאול האם כשיש ניזק, סימן שיש גם מזק. אלה שתי שאלות. כלומר, בוודאי שאם הניזק לא יכול לטעון שמפריעים לו, הוא לא מופרע כלל, כן, אז אין ניזק. האם כשאמרתי שזה קריאה שמזק, לא שמזק, השאלה היא האם זה נכון להגיד, אולי בכלל שאלה זה נקרא ניזק, אם יש פה ניזק. הדרישה של האדם, שלא יראו אותו, שלא יוכלו לראות אותו. האם זה טענת ניזק? או שהם אומרים, טוב, ברוך השם לשכן שלך יש עיניים, ובגלל זה הוא גם רואה אותך. האם אתה ניזוק? כן, זה קצת מפריע. נכון, וכי יעלה על הדעת שאדם שעולה לאוטובוס יכול לטעון שהוא ניזק על ידי זה שרואים אותו? או שכל אחד יבין, לכאורה, שגם לא נקרא שיש פה ניזק, לא רק שאין פה מזיק. האם זה טענה, אני ניזוק ברגע שאני עולה לאוטובוס? הוא יכול להיות שהוא באופן כללי מופרע, זה מפריע לו. צריך לשאול אותו, לשלוח אותו לטיפול. הוא ניזק? אדם שלא יודע, שלא מצליח להתמודד עם שאלות החיים, הוא ניזק על ידיהם? שהוא לא נקרא בכלל ניזק. כלומר, המציאות, קודם כל צריך לשאול, האם הדרישה של הניזק שלא יראו אותו, כשהוא עולה לאוטובוס, או כשהוא יוצא לרחוב, אני גר פה, וגרתי פה כל הזמן, והכל היה בסדר, פתאום באו עוד כמה אנשים לגור בעיר. למה הם באו? טוב, באמת, השאלה אם מותר להם לבוא לעיר או לא לבוא לעיר, היא לא תלויה בניזק. והניזק בעצם צריך לדעת, לכאורה, לדרוש מעצמו. האם העובדה הזאת שהניזק טוען שהוא מופרע על ידי זה שרואים אותו, זה נקרא ניזק? זו שאלה ראשונה שצריך לשאול. כמו שאמרתי, זה נראה פשוט שאדם שעולה לאוטובוס, לא רק שלא יכול לדרוש מאחר. אני אומר, העובדה הזו שלא יכול לדרוש מאחר, אולי זה סימן לכך שבעצם אדם לא נקרא נזק, הוא נקרא זה, הוא מזיק לעצמו. אבל באמת שאלה נוספת, נניח אפילו שבאמת קשה מאוד לגור ככה בחצר, אני רוצה לעלות שאלה נוספת, העובדה הזו שאני יוצא לחצר ואני לא יכול להתנהג באופן שאף אחד לא רואה אותי, האם אני יכול לטעון זה לא נורמלי, זה לא בסדר? שאלה שנייה, מי לא בסדר? נניח אפילו זה, אז אתה אומר שהשני לא בסדר, שהשני יבנה כותל, אולי תבנה כותל? אולי תבנה לעצמך כותל? השאלה הזאת נובעת גם מהשאלה הקודמת, אבל לא בהכרח. גם אם יכול לומר שהניזק טוען בצדק שצורת המגורים האלה היא מתחת לסטנדר, היא לא נורמלית, היא לא טובה, נו, אז תבנה לך, למה אתה לא בונה? שכחת לבנות לך כותל? לא, הוא פונה אל המזיק. בעצם יש פה שתי שאלות. השאלה הראשונה היא, האם אדם שמסתובב בחצר ורואים אותו, הוא יכול לטעון טענה, אני ניזוק? כמו שאדם שעולה לאוטובוס, לא יכול לטעון טענה שהוא ניזוק. יש עוד יהודים בעולם, ויש להם עיניים. הוא לא ניזוק בכלל. אפילו שלא צריך ללמוד לחיות את החיים. וכפעמים צריך לקבל טיפול כדי שידע לחיות את החיים. הוא לא ניזוק. אבל גם נגיד שהוא ניזוק, אבל השאלה אם הטענה היא על המזיק, שהמזיק צריך לבנות כותל. או שהעובדה הזאת בעצם שיש לך פתרון, ואולי צריך להיות פתרון, תבנה כותל. והגמרא בעמוד ב' רואים לכאורה על מה היא דנה. ממה היא מוכיחה. לכאורה, אחת הראיות של הגמרא, ובדי, אני חוזר על דברים שבדי למדתם, ואני מסכם את זה ככה. אחת הראיות של הגמרא היא מבית שעה. כן? שאפשר לקוף לבנות בית שעה. כלומר, כל השכנים שגרים בחצר, אחד דורש בית שעה, הוא צודק, אפשר לדרוש פה בית שעה. כי בלי בית שעה חסר, כי דרוש בית שעה. אז ראיה שזה קרש מאיזה, אדם טוען שהוא ניזוק. תרוץ הגמרא הזה, זה כדרבי. אבל חשבה הגמרא, אתה אומר לגמרא איך משם, שאדם יכול לטעון טענה שצריך בית שעה. לכאורה, מה הראיה משם? הראיה משם שיש פה מזיק? יש מישהו שחייב שמידים מזיק? הרי אף אחד לא שם המזיק. הרבים הם המזיקים, ומהם לא דורשים כלום. דורש שכן משכנו, בוא נבנה בית שעה. והוא יכול לקוף את חברו לבנות בית שעה. אז מה הוכחנו משם? הוכחנו משם שזו תביעה צודקת, שככה אי אפשר לגור, שאני ניזוק. אין שום הוכחה שיש מזיק. אין הוכחה שאפשר לדרוש ממזיק. ההוכחה מהגמרא לכאורה היא בטענת ניזק. האם שני אנשים גרים בחצר, אחד טוען, מה לא טוב שאין בית שער, רואים אותנו מבחוץ, מה רע בזה? אחד אומר, לא, אי אפשר ככה לחיות. ידוע על העליונה. כתוב במשלם מפורש שהוא צודק, שלגור פה באופן שאני חשוף, זה לא נורמלי. השאלה מי הנורמלי היא שאלה גדולה מאוד מאוד, וכל ניזק לא מתחיל להיות ניזק, אלא אם כן טוען, זה לא נורמלי. ואם הוא לא נורמלי כשהוא דורש דרישות מופלגות כאלה, כגון, הוא דורש מכולם לבנות בית שער, ויכול לדור עוד ועוד ועוד דרישות. לא. צריך לשאול מה נורמלי. מה שמבואר במשניים כנקמן, שאפשר לקום בית שער, הוא ברמת הניזק, מה שקראתי מקודם, ניזק. להגיד, חצר שאני חשוף בה ורואים אותי, השאלה אם זה נורמלי, וצריך ללמוד לחיות עם זה, ואי אפשר לדרוש להעלות את רמת החיים. הוא אומר, כן, זה תת רמה. אחד יגיד, לא, זה הרמה, זה נורמלי. אתה דורש דרישות מופלגות. לא, זה לא דרישה מופלגת, זה דרישה צודקת. דרישה שיכול שכן לקוף את שכנו. איך שכן יכול לקוף את שכנו? זה נוגע לשאלות אחרות כבר, נוספות, כי שמה לכאורה החיוב לקוף את השני, את שנינו, לבנות בית שער, זה חיוב של שותפים. לא שיש חיינים. שנינו גרים פה ויש לנו חדר מדרגות, השאלה מתי שותפים את חדר המדרגות? האם צריך לתקן את המעקה? האם צריך לבנות בית שער? אז החיוב שלי לבנות בית שער הוא בגלל שפה נחוץ בית שער. וממילא אני יכול לקוף את כולם להוציא כסף על בית שער. אז מה שהוכחנו משם לכאורה זה רק שבית שער זה דבר נחוץ, עדיין לכאורה אין ראיה שאני יכול להגיש את החשבון לשכן שלי, למזיק. שמה שני השכנים שגרים ביחד, וצריכים עכשיו להוציא כסף על מעקה, או להוציא, אחד אומר צריך מעקה, אחד אומר לא צריך מעקה. אם צריך מעקה, כולם צריכים לשלם. אם צריכים בית שער, כולם צריכים לשלם. צריך בית שער? כן. זה נורמלי, זה תביעה מתקבלת על דעת נורמלית. זה הוכחנו מהמשנה. אבל האם אפשר להוכיח מהמשנה שאפשר להגיש את החשבון למזיק? אני זק אומר למזיק, תראה, אנחנו גרים פה, ואני יוצא לחצר ואני חשוף. אומר המזיק, נכון, אז מה הבעיה? למה אתה לא בונה כותל? שאל המזיק את הניזק. אומר הניזק, אתה צריך לבנות את הכותל. את זה אי אפשר להוכיח משם בכלל, לכאורה. כי בעצם היה מקום לשאול שאלה נוספת. האם אחרי שאני אוכיח שהוא נקרא ניזק? כלומר, שיש פה טענה צודקת, נשמעת, לא מוגזמת, לא מופרזת, אלא נורמלית. זה הוכחנו משם בצדק. איזה כדרבים דחת הגמרא. נגיד, קיים אליי, איזה קיישם איזה, גם לא דרבי. אבל כל הקום, זה עדיין אין ראיה לכאורה שאפשר לתבוע מהשכן. שהמזיק צריך לקחת על עצמו את ההוצאה הזאת, שהוא נקרא מזיק. אמרתי, זה לא נכון להגיד שכשיש ניזה, סימן שיש מזיק. כמו שיש אחד שטוען, אני ככה לא יכול לסבול. אתה צודק. למה אתה לא פותר את הבעיה ובונה כותל? אתה דורש ממני, כי אני המזיק לך. לזה אין ראיה משם. ומשהו מהגמרא, שלא צריך לזה ראיה, שזה היה פשוט לה. אז נראה בגמרא, שהספק של ראיה רק אם יש ניזק. אם יש ניזק, פשוט שיש פה מזיק. האומנם זה ככה? אפשר להגיד בגמרא, אולי זה קצת דרך פלפול, שאת זה היא כבר פשטה מגינה. הרי הגמרא לפני כן הביאה ראיה, לפני שהגיעה לבית שם, בגינה. בגינה ראינו במשנה לכאורה, שאחד יכול לקוף את השני לבנות כותל, כי הוא ניזוק מהשני. הרי זה מה שראינו בגינה. לא נכנס לפירוט הדקדוק, כן? במשנה, אבי כמקום שנהגו, אפילו בסתמה, אבי כמקום שנהגו, ואין החיוב המנהג. המחיוב איזה קריאה? כן, יש בגינה, יש איזה קריאה. אתה רוצה הגמרא, בגינה, יש איזה קריאה משום אין רע. אבל מה מבואר בגינה? שכשיש איזה קריאה לניזק, רואים אותי, רואים את הקמה שלי, והיא ניזוקת, אני לא צריך לבנות כותל, הוא צריך לבנות את הכותל. זה כבר ראינו בעצם. וגם כשדחינו ואמרנו, אין משם ראיה שיש איזה קריאה בחצר, יש ראיה שיש איזה קריאה בגינה, אבל לכאורה יש ראיה שאם יהיה איזה קריאה בחצר, יחייב המזיק לבנות. כי זה ראינו בגינה. אז יכול להיות שככה אפשר נכון ללמוד בגמרא. גם אם יש להסתפק, אם יש מזיק, כבר פשטנו את זה. או שאולי מעולם לא הסתפקנו בזה. מתי שכשהוכחנו בגמרא, שבית שער תביעה נורמלית, ובמילים אחרות, לגור בחצר באופן חשוף, זה לא תקין. ובצדק אדם אומר, אני ככה לא יכול לסבול. ולא אומרים לו, אתה יכול ללמוד, להתחויות, להתרגל לזה, וזה בסדר, וזה לא בעיה. לא, זה כן בעיה. וצריכה לתת לפתרון. מבואר בגמרא פשוט, אולי בגלל שכבר הוכחנו מגינה, שאת הפתרון צריך לתת את המזיק. שכן יכול לתבוע ממנו. ובאמת צריך להוסיף בזה ביום. למה זה באמת כל כך פשוט, או לפחות זה פשוט אחרי שהבנו את מגינה? למה בגינה זה ככה? העובדה הזאת שהקמה שלי גדלה פה, ופלוני רואה, וכתוצאה מזה אני ניזוק, וזה קריאה של גינה, קמה שמולם גם בזה קריאה אחר, למסקנה, איזה קריאה שמזה, גם בחצר, החשופה לא רק לרבים, אלא לשכן, ומחצר הצמודה לחצר, כל דקדוקי הגמרא, כן? שבכל המקרים הללו, מצאנו בסופו של דבר שזה קריאה שמזה, ופשוט שהתביעה היא על המזיק. באמת למה זה כל כך פשוט? כי אני רוצה בזה להמשיך הלאה, כדי להתמונן בלפקמינות שעולות מזה. נראה להוסיף עוד דבר פשוט. אמרתי, זה שהוא ניזק, ושהסיבה לכך היא העובדה הזאת, שהשני נמצא פה, זה מספיק להגיד שהשני הוא מזיק? במה הוא מזיק? האם נכון להגיד, הוא מזיק בזה שיש לו עיניים? אפשר לדרוש ממנו חס ושלום שלא יהיו לו עיניים? אם אי אפשר לדרוש, לכאורה הוא לא מזיק בזה שיש לו עיניים. האם דבר שאני לא יכול לדרוש מהשני? האם דרוש מהשני שלא יזיק לי? כלומר, חס ושלום שיקור את עיניו? או שלא יוצא לחצר? היעלה על הדעת שיש תביעה כזאת, אני זה כלומר, אני רוצה לצאת לחצר, ואני רוצה לא להיות מופרע מהעובדה של חי שיניים. זה דרישה לא לגיטימית. כלומר, אין אדם מזיק בגלל שיש ניזה. כדי להיות מזיק, צריך להיות לו בסדר. זה שיש ניזה, זה לא סימן שיש מזיק. במה המזיק לא בסדר, שאני יכול לטעון, אתה צריך לתקן את זה. זה שיש לך עיניים זה לא בסדר, חס ושלום. זה שיוצא לחצר זה לא בסדר. במה זכותו של הניזק לצאת לחצר יותר מאשר זה של המאזיק לצאת לחצר? וכי היציאה לחצר, אפשר לדרוש ממנו, אל תצא לחצר, כי זה מפריע לי. והאם בזה הוא נקרא מזיק? או אולי נכון לומר, הוא מזיק בזה שהוא לא בונה כותל, בזה שהוא לא גר נכון. אני זה יכול לבנות כותל ולהיפטר מהבעיה. רואים בגינה, לפחות אחרי גינה כבר אנחנו רואים את זה לתמיד, שכשאני זה כומר, אני לא רואה צורך לבנות כותל כי אני לא מפריע לאף אחד. נגיד שאני לא מזיק, אם אני מזיק אז אני מדין מזיק, אבל לא יצר שהוא לא המזיק. אז ממילא, אני לא צריך כותל לבנות בשבילי. הצורך בכותל כדי שאני לא אופרע על ידי שאתה ברוך השם שלך עיניים. אתה גם יוצא לפי לחצר. למה אתה לא בונה לך את החצר באופן שלא תזיק לי? כלומר, העובדה הזאת שהוא מזיק לו, לכאורה מוכרחה להיות תלויה בשאלה נוספת. למה אין פה כותל? למה שכחת לבנות כותל? הצורך בכותל מתחיל מהעובדה שיש ניזק. אם אין ניזק, אין צורך בכותל. ואמרנו זו שאלה ראשונה, זה אולי סתם פינוק כזה. למה בחצר צריך להיות לא חשוף? אפשר להיות חשוף, לא נורא, כמו באוטובוס. אם חצר צריך, יכול לדרוש את הציבות הזאת. אחרי שאמרנו שהניזק צודק, הוא טוען, לא, זה מתחת לסטנדרט. אז מה, בגלל זה יש מזיק? אנחנו רואים שהוכחנו שכן. טוענים על המזיק, איך אתה יוצא לגינה, אני מביא בגינה, איך אתה יוצא לגינה שלך, ועל ידי זה אתה מזיק לשני, בגלל שיש לך עיניים. אין להתלונן על העיניים שלו. לכאורה גם אין להתלונן על זה שהוא יוצא לחצר. כן, לגינה שלו. כן יש להתלונן עליו כנראה, אתה בפועל כרגע מזיק לקמה. למה שלא תבנה כותל? וממילא אני מוסיף בזה. ולא יוצא שאין אפשרות לבנות כותל? אז אין טענה לכאורה. אז אין פה מזיק. בדבר הזה יש לנו נפקמים גדולות מאוד מאוד בסוגיה. האם נכון, הגעתי פה לנקודה שלישית. אמרתי ככה, אני ציירתי את זה בצורה כזאת. כדי שזה קריאה שמי זה קיה, בפועל, הוא תלוי בשלושת המרכיבים הללו. צריך שיהיה ניזה. אם אין ניזה, אם התנה של ניזה קטנה מוגזמת, מופרזת, מפונקת, תלמד לחיות את החיים, אל תאשים אף אחד. אבל אם אתה לא צודקת, זה מתחת לסטנדרט. צודק הניזק אומר, אני מופרע, לא נכנס כאלה, זה היזק של בושת, או היזק של אני לא יכול להשתמש, אני מופרע על ידי הנוכחות שלך. והטענה מופנית למזיק, כי הנוכחות של המזיק היא זו שבפועל מפריעה לכאורה לניזק, ולכן אנחנו רואים שהמזיק צריך לפתור את הבעיה, ואם אין לו פתרון, הוא בכלל לא מזיק. הוא מזיק כשאין פתרון, הוא לא מזיק בזה שיש לו עיניים, לכאורה. הוא לא מזיק בזה שיוצא לחצר. נראה שהוא מזיק רק בגלל שאיך אתה לא בונה. למה לא בנית כותל? הוא חייב לבנות כותל? ודאי שלא, הוא חייב להכין נזיקין. ולכן הוא חייב לבנות כותל. בניית הכותל לכאורה היא הפתרון המעשי. ואולי זה פתרון מעשי יחיד, שמעל הוא תנאי לעצם הגדרת החיוב. בואו נראה את זה מתוך דברי הגמרא. כי זה מסביר. אני כבר אמרתי את התשובה לכמה שאלות שיש לעורר פה. הגמרא אומרת, יוצא מתוך דברי הגמרא, לא מדגדג כל כך עכשיו לגבי המקור לזה, בגינה כתוב שזה תלוי במנהג המדינה. סתם האב כמקום שנהגו. אם המקום שנהגו לא נגדו, פתור. מקום שנהגו להזיק, מותר להזיק? מה זה מקום שנהגו לא נגדו? איך זה פותר? הרי החיוב שלי הוא בגלל שאני מזיק. הגינה בכמותיה, ואני מזיק מצא בעין רע. וממילא, אני מזיק. יש ניזק, יש מזיק. אבל אם נהגו לא לגדור, לא חייב לגדור. מה הפשע? כשנהגו להזיק, אז מותר להזיק? איך נגדיר את המציאות הזו? את המקום שנהגו הזה? אפשר היה אולי לומר, מקום שנהגו לא לגדור זה מקום שלא חשו לעין רע? אז אין עין רע. אולי כל המושג העין רעה הוא מושג שיש להסתפק בו. סתמה, מקום שנהגו, אפילו בסתמה, יש פה תנת נזיקין. אולי באמת היה מקום בסברה לומר, בראשונים אומרים אחרת, בסברה לומר, שאולי השאלה אם בגינה יש ניזק, היא, כן תלויה, היא גוף התלויה. מקום שנהגו לא לגדור. פה משהו של דבר, מקום שנהגו לא לחוש לעין רע. העין רע הוא דבר שהיה מקום לפקפק בו, להסתפק בו עד כמה הוא בגדר ניזה. יהודי שזורע את הקמה, את השדה שלו, את הגינה שלו, וגדל, יש לו בסוף רק 80% מהיבול. אז הוא שואל, למה, מה קרה שיש רק 80% מהיבול? מחפש את השני, לא שכן שלי עשה מעין רע. אני חושב שיכול להיות עוד כמה הסברים לך שיש לו רק 80% מהיבול. אולי הוא צריך לעשות תשובה. כלומר, עין רע הוא לא דבר חד משמעי. עין רע זה דבר קיים. האם חושים לעין רעה? או שאפשר להתגבר על העין רע, צריך לעשות תשובה. כלומר, את מי אדם יאשים בעובדה שהיה רק 80% מהיבול ולא 100%? מקום שנהגו לא לחוש לעין רע, אז אולי באמת אין טענת נזיק יש עין רע, אולי גם זה סוג של פינוק. כלומר, אדם טוען, אני ניזוק, אני מגדל פה כמה, והוא פלוני מתבונן, ועל ידי זה יש לי עין רע. יכול להיות שיש עוד כמה פתרונות לעין רע. כן, שהוא יכול לדרוש מעצמו. ואולי מקום שנהגו לא לחוש לעין רע, אז אולי באמת אין עין רע. כשלא חושב עין רע, אולי באמת אין עין רע. ככה יכולתי להסביר, אולי בדרך זאת. ואז אין פה בכלל תביעת נזיקין. ניזה. בראשונים כתוב אחרת. בראשונים דנו האם ללמוד מגינה לחצה. כמו שבגינה, מקום שלא נהגו, פטורים, קל וחומר בחצר, אומר רבינו יונה. והראש חולק על הקל וחומר. אבל מסביר גם למה הוא חולק על הקל וחומר. רואים מדבריו, הוא לא אומר שמקום שלא נהגו בגינה, הפשט שאין פה עין רעה. אלא, כלומר, הוא לא דן סיבה נקודתית שקשורה לעין רעה. גם מקום שלא נגעו לגדור, יש פה לכאור התנת עין רעה. ובכל זאת לא מחייבים, אז רוצה ללמוד מזה גם לחצר. לחצר זה לא נוגע לעין רעה. ורצה ללמוד מזה לחצר, ולומד רבינו יונה לחצר. והראש חולק עליו, אבל לומד תם לחלק. אבל לא מצד שעין רעה. כלומר, אז אני חוזר לשאלה. אם יש עין רעה, גם מקום שלא נגעו לגדור, אז איך זה פותר? ולמד מזה רבינו יונה באמת גם לחצר. איך זה פותר? מקום שנגעו להזיק בעין רעה, נגיד, אז אני לא יכול לטעון אותה עליה, מה אתה מזיק לי? מיכם מהפתו? אלא, אולי נתחיל מדבר אחר, שממנו נבוא אל הנקודה הזאת, בגינה, מבקעה. בבקעה מצאנו שאבי כמקום שלא נגעו לגדור. ולכן פתו. בסתמה מדובר. אני אשאל, לרב מקום שנגעו לגדור כן חייבים? בבקעה. לכאורה צריך ביום. אם החיוב בבקעה, אם לא קיים בבקעה בסתמה, איך מקום שנגעו יוצר חיוב? הרי הסברה נותנת, ואולי דיברתם על זה בנפרד, שאין שום סיבה, מנהג המדינה לא מחייב כלום לכאורה. מצאנו במשנה כבר סד של מנהג המדינה. לכאורה מנהג המדינה איננו סיבה ליצור חיוב. וכי אם כולם נוהגים לבנות גדר מיותרת, כלומר שאין סיבה לחייב אותה, כולם נוהגים, אז אני חייב להיות כמו כולם? איזה חיוב לאדם להיות כמו כולם? אין חיוב כזה. אדם לא חייב להיות כמו כולם, והשכן שלי לא יכול לחייב אותי להיות כמו כולם. למה צריך להיות כמו כולם? אין חיוב כזה בשום מקום, לא מצאנו. מצאנו לפעמים מנהג המדינה שיוצר דינים של איסורים, כן, וזה דוגמת נדר וכו'. אחרת למה? אם כולם נוהגים דבר מסוים, אני צריך גם לנהוג כך. אין חיוב כזה. ודאי גם עם המונות לא. אז רק בדרך אגב, מה כן מצאנו? מצאנו כשאני חייב לעשות משהו עם השני, או לשני, זה שני דברים בראשונים, כן, אז אני לא יוצא את החובתי, אני לא עושה את זה טוב. מה זה טוב? עיין מנהג המדינה. וזה נקודה, אולי אחר כך נחזור לזה, כפיסים, גביל, אבל כאן, בבקעה, לא נהגו לגדור. או סתמה, אבי כמקום שנהגו לגדור. אז אין פה סיבת חיוב לכאורה בבקעה. למה כמו שנהגו כן? התשובה, לכאורה, ככה אני חושב שנכון לומר, ברוך אתה, אדוני מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תוספות כבר שאל, למה בבקעה אבי סתמה כמקום שנהגו? הרי יש עין רע. אם בגינה חיוב אלא עין רע, למה בבקעה לא? אמר תוספות, בשביל 30 יום בשנה יבנו כותל. מה כתוב פה? כתוב לכאורה בתוספות שאף על פי שיש איזה קריאה, אבל הפתרון של כותל הוא לא הגיוני. ולכן, ודאי שאפשר לדרוש כותל. אז אני לא מזיק, אני סתם מזיק בעין רעה, אבל מה, אתה רוצה שאני אקור את העיניים חס ושלום? אין אדם מזיק, אלא בגלל שזה לא בסדר שבכותל. ואם בבקעה, מקום שלא נגעו לבנות כותל, אז אחד אומר, אני רוצה לבנות כותל. אתה לא הגיוני. אם התביעה של כותל, אף אחד לא חייב כותל. חייבים לסלק איזה קריאה, חייבים לסלק עין רע. אם אפשר לבנות פה כותל, זה שיגרון. זה הוצאה כספית, יותר טוב לשים את זה בתלמוד תורה. מה פתאום יוצא כסף על כותל ל-30 יום? זה לא הגיוני. הראיה שכולם נוהגים כאן, נמצא שהתביעה לבנות כותל מופרכת. התביעה שלא להזיק בעין רעה, צודקת. ודאי שאסור לאדם, אדם צריך להשתדל להזיק בעין רעה. אבל הוא לא צריך לעקור את עיניו בגלל זה חס ושולם. הוא לא צריך להימנע מלצאת לחצרו, הוא צריך להימנע להביקה, הוא צריך להימנע מלהסתכל, הוא צריך לבנות כותל. לא. ברגע שאין חיוב לבנות כותל, או ברגע שאין מנהג לבנות כותל, פרושה, הוא לא הגיוני לבנות כותל, זה הפטור. ובמקום שלא הגיוני לבנות כותל, לא המנהג מחייב. סימן שאין פה את הפטור הזה שזה לא הגיוני. כולם בונים כותל גם בביקה. למה אני חייב לבנות כותל? בגלל שכולם לא הגיוני? מה פתאום? בגלל העין רע. רואים שהשאלה, בניית הכותל עצמה, איננה חיוב. אבל האפשרות לתבוע כותל, שזה הגיוני שיהיה פה כותל, שזה לא בסדר שם פה כותל, זה עושה את המזי. כן, כבר בביקה, תכף נעבור לגינה, כבר בביקה מצאנו את זה. זה שבביקה, אף על פי שיש עין רעה, אבל כבר דרך 30 יום בשנה, אין היגיון, אין סברה לבנות כותל בשביל זה. ולכן, זה מה שפותר אותי. מה פותר אותי? תביעת עין רעה, אינה טובת אלא דבר שיש פתרון. ואין פה פתרון. או הפתרון של בניית כותל הוא לא הגיוני. אבל אם נהגו פה לבנות כותל, אני לא חייב בגלל שנהגו לבנות. בגלל שהעין רעה היא מחייבת. בגינה, סתם האבי כמקום שנהגו, עד שלא נהגו. אם לא נהגו לבנות כותל בגינה, שוב, זה לא פתור כי נהגו להזיק. זה לא הגיוני כותל. הרעה יש אף אחד לא עושה כותל. אם אין פה פתרון של כותל, אין פה טענת מזיק. העבודה שנהגו לא לבנות כותל בגינה, יסוד הפטור בזה, כך לכאורה, הוא עבודה שנמצא שלא, שאין את הפתרון הזה. אתה רוצה לבנות כותל, תבנה אתה, מה שאתה רוצה. אתה נזק, אני באמת מזיק, אבל אני לא מזיק בזה שיש לי עיניים, אני לא מזיק בזה שיש לי חצר או גינה ואני יוצא אליה. אני גם לא מזיק בזה ששכחתי לבנות כותל. לא נהגו לבנות כותל, זו הוצאה גדולה על דבר שטותי או על דבר קטנטן. אם כן, אם האופציה של כותל, מבחינת שיקול דעת, לא של נזיקים, של קבלנים, של הוצאות כספיות וכו', כן, לא הגיוני לבנות פה כותל. אם לא הגיוני לבנות פה כותל, אז זה לא נכון להגיד שזה לא בסדר שאין פה כותל. אם לא נכון להגיד שזה לא בסדר שאין פה כותל, אז זה לא נכון להגיד שאני מזיק בכלל. לא בבקעה ולא בגינה. למד מזה רבינו יונה, גם לחצר. ובזה הראש חלק עליו. טוב, זה נוגע יותר נקודתית לניתוח של המציאות. כן, האם זה הגיוני שלא יהיה פה כותל בחצר, לעומת גינה. מכל מקום, רציתי להוכיח מפה וללמוד מזה, להראות שבעצם השיקול דעת, אם יש פה כותל, אם צריך להיות פה כותל, לא צריך להיות פה כותל, הוא הופך להיות תנאי מובן מאליו, גם אחרי שעברנו שיש פה ניזן. אחרי שאנחנו כבר יודעים שכשיש ניזק אני בא למזיק ואומר, אתה צריך לפתור את הבעיה כי אתה מזיק. כך בגינה מצאנו, כך גם אם אלה נכון להגיד גם בחצר עם איזה קרש מייזק, כמו שקיים ענן. כן. אבל זה עובר עכשיו דרך השאלה הבאה. מה הפתרון? ואם אין פתרון, אני אומר, אני לא מזיק. וזה לכאורה מקום שלא נהגו סתמה בביקה, או מקום שלא נהגו לבנות בגינה. כאיזה רואים לפי חלק מהראשונים, לפי רבינו יונה, גם לגבי גביל וכפיסי. את אותה נקודה. מבואר, שמקום שנגעו לבנות גביל, בונים גביל. למה צריך לבנות גביל? וזה קרש מזק. וזה קרש מזק, אומר הניזק, אתה צריך לבנות כותל, הולך המזיק לבנות כותל, רוצה לבנות מכפיסי, אומר, לא, תבנה גביל. למה יכול לדרוש גביל? איך לקוע ראשון? רבינו יונה אמר שהטעם הוא בגלל סילוק איזה קריאה. לא רק לעכשיו, אלא גם לעוד 15 שנה. כותל שכפיסין יחזיק מעמד 10 שנים. ואחר כך, עד שאתה תבנה שוב, אין לזה. אתה צריך לבנות עכשיו דבר שמסלק את הזקר יאגם של עוד 10 שנים. טוען, מסביר רבינו יונה את הטענה הזאת של גביל. כלומר, בעצם החובה לבנות גביל, הוא מדגיש שוב, הוא מחמת איזה קריאה. דין איזה קריאה מחייב אותי לבנות גביל. למה? כי אני צריך לסלק איזה קריאה, ובלי גביל, סילוק איזה קריאה הוא לא מושלם. אם כך הדבר, למה מקום שנהגו לבנות כפיסין, מותר להזיק בעוד 10 שנים. הרי התפילה לבנות כותל ולבנות מקפסים ולהזיק יש מזיק. מה עם הזיק של עוד 10 שנים? למה העובדה שלא נגעו פה לבנות גביל פותר אותי? על זה קריאה אותו, איזה קריאה? מקום שנהגו להזיק בעוד 10 שנים, מותר להזיק? אני שואל את זה כמעט ששאלתי בגינה. או שפשוט, שגם פה זה נובע מהשאלה, איך זה שאתה לא בונה מגביל? מה זה, זה לא הגיע? אף אחד לא עושה כך. סימן, זה כמו שבקעה לא נהגו לגדור, וסתם, או כמו בגינה, כשלא נהגו לגדור. כך גם פה, בחצרות, מי בונה גביל? או משיקולים של רוחות, אני יודע, אפילו אולי יופי, אסתטי, עניינים טכניים, חיצוניים. אף אחד לא בונה פה מגביל. לדרוג, לבנות פה מגביל, זה לא נכון. וממילא גם הנזיקים לא יבואו עד הדרישה הזאת. והעובדה הזאת שמותר שבמקום שנוגע לבנות גביל, אני לא יוצא ידי חובת מזי, שחייב לבנות כותל. לך אגב, אני כל הזמן הולך, שמים לב, אולי שמתי לב, אני לא אכנס בכלל את חכמים לתמונה, לא תקנת חכמים ולא חכמים ולא שכנים, נזיקים. איזה קריאה? דיני נזיקים. זה לא ברור כל כך שנשאר בזה, לא יודע, לוח הזמנים, אבל כן, אולי נגיע ליותר מזה. אני כל הזמן הולך, הייתי צריך כך אולי להתחיל. מה איזה קריאה שמזיק מחייב? מחייב. בלי להוסיף על זה. ובכל זאת ראינו שהוא לא מחייב, תמיד. ואת זה אני הלכתי להגיד, גם אם אני חייב בגלל מזיק ואני צריך לבנות כותל, מצאנו שזה תלוי בשאלה האם אפשר לדרוש פה כותל בבקעה, בגינה או כאן כותל של גביל. העובדה הזאת שלא נגעו פה לבנות גביל, זה לא נוגע לדיני איזה קריאה, זה נוגע לדיני קבלן, לדיני כותל, כן, צורת העיר. כותל מגביל, מי בונה כותל מגביל? אף אחד לא בונה, אולי הקרקע פה לא יכולה להחזיק דבר כזה וכו', אולי אנחנו מבחינת יכולת והאמצעים פה בעיר הזאת מוצאים את זה על תלמודי תורה ולא על כותל של גביל וכו'. זה לא הגיוני. אם כן, אם לא בונים פה כותל של גביל בעיר הזאת, כשאני חייב לבנות כותל, אני אבנה כותל של כפיסים. רוצה פחות מזה? לא, אני חייב לבנות את המקסימום שאפשר לדרוש. ולמה אני חייב? מזיק. ויותר מזה אני לא חייב? כי כשאין אפשר לבנות כותל, אני בכלל לא מזיק. יוצא שהמנהג, שהוא אינו סיבה לעצם החיוב, הוא מגדיר לי את צורת התפילה של הכותל. ואם דבר דומה גם בתוספות, שוב רק מפנה תשומת לב לזה, בנקודה נוספת, שהחיוב לדרוש כותל הופך להיות תנאי, או היכולת לדרוש כותל, הופך להיות תנאי לתורת מזיק. תוספות רצה להגיד, מתוך דקדוק שלו בלשון הגמרא, שאם איזה קריאה שמזק, וזו הסיבה לחיוב הכותל פה במשנה, לא היה ברירה שאפשר לדרוש ממנו לתת גם שטח מהקרקע. בונים באמצע. על באמצע הוא רוצה להגיד שהגמרא שואלת ששאלה הזאת אם איזה קריאה לא שמזק. אם זה קריאה שמזק לא הייתה שואלת. כלומר, מבואו בתוספות כך, שהיה צד של סברה להגיד, שכשהניזק בא למזיק ואותו אם אני ניזק, וזה קריאה שמזק, אתה חייב לבנות כותל, אולי לא היה חייב לבנות באמצע. הוא היה חייב לבנות כותל, אבל בשטח של הניזק. וצריך בו. מה הפשר? אני מזיק, אני חייב לבנות. אני יכול, מה ההבדל בין לבנות כותל, לבנות, ובין לבנות בשטח שלי? איזה, כמה שאלה שחייב באמצע באמת. זאת אומרת, זה הגמרא לא שאלה. כאילו, היה לי צד של סברה, אני מפנה לתוספות שאומר סברה כזאת, שגם אם אני מזיק, אני אומר את המילה הזאת, אולי ראה שצריך להגיע לשכנים, צריך להגיע לחכומים, תקנת חכומים, מחייבו. אני בינתיים מנסה להסביר את כל זה בלי זה. הטענת מזיק, שאני אומר, אני חייב להפסיק להזיק, אני צריך לבנות כותל. איך אני יכול לבנות כותל באוויר? תני את השטח של הקרקע שלך ואני אבנה. באוויר זה לא יחזיק מעמד. תיתן שטח בקרקע שלך. לא עולה על הדעת. או צריך לחדש שכן? מה הטעם לחלק? נראה מזה, אני רציתי להוסיף בזה, שזה נוגע גם כן לחיוב שלי בבניית הכותל. די. באמת זה לא יכול להגיד שהעובדה הזאת שיש לי חצר, שאני יוצא לחצר, ואני צריך להשתמש בחצר, זה דבר תקני. אי אפשר לדרוש ממני לעשות כך. אני כן צריך להשתדל לעשות כך באופן שלא מזיק לך, כמו לבנות כותל. אבל אם לבנות כותל זה להשבית חלק מהקרקע, כגון 6 טפחים, אז זה אומר שאתה לא רק דורש מלבנות כותל, אתה דורש מלבנות לא להשתמש בקרקע. האם באמת גם זה היה חלק מהדרישה? הרי בעצם להקטין את החצר זה כנראה הדרישה הכי חמורה. הכי לא פשוטה ולא מובנת מאלה. יש לי חצר. אתה רוצה שאני חלק מהחצר לא אשתמש, כדי שלא תנזק. איך? לבנות שם הכותל. לבנות כותל, זה הכספי צריך לבנות כותל, כמו שצריך בכל נזיקים. כלומר, אני צריך להוציא כסף כדי שיהיה פה כותל. האם אני צריך גם כן להשבית חצר? זה כאילו להפסיק להשתמש בחצר? אני משתמש בחצר עד קו הגבול. ואם אפשר לבנות כותל באוויר באופן שלא תנזק, אני חייב להוציא את ההוצאה הזו. אבל, לא, אבל אתה לא אומר שלא צריך לתת חלק מהקרקע. כמה שמרן שכן. אבל רואים מתוסו שזה שאיזה קירה שמזה. ויש פה ניזק. ויש פה מזיק. ואפשר לדרוש ממנו. לבנות כותל בשטח של הניזק. בשטח של המזיק. באמצע. באמצע כלומר בשטח שלו. ואם שני מזיקים אז באמצע. כל אחד חיה. ככה מבואר בתוסות שזה לא מובן מאליו לחייב אותו. אני עדיין מתעקש כל הזמן לומר, אבל שמובן מאליו לחייב אותו, נפתור את הבעיה. אבל לא כל פתרון הוא פתרון שאפשר לדרוש, שהוא הגיוני. אולי צריך לבנות כותל וכו'. בביקה, בגינה, מה שדיברנו, או כותל של גביל. הראש, דרך אגב, לשיטתו אולי, הוא שחלק על רבינו יונה, הראש סובר שהחיוב לבנות גביל, אין דבר כזה, לא קיים אפילו מקום של גביל לבנות גביל. אדם יכול להכניס לרשותו, להכניס לתחומו ולבנות בעוצה ודפנה. וסילק איזה קריאה. החיוב לבנות גביל לא נובע מדיני נזיקים של איזה קריאה, ואין חיוב כזה. אלא כשבונים ביחד, יכול לדרוש לבנות בגביל, כי אחרת הוא עושה מעותיו על פירות. כלומר, אין חיוב לבנות בגביל. כלומר, אין חיוב לסלק את איזה קריאה של עוד 12 שנים, של עוד 10 שנים. כך מבואר בדברם. מדברי הראש. ואולי לשיטתו. הראש אמר שבחצר, גם מקום שלא נגעו לבנות, חייב לבנות. מקום שלא נגעו לבנות בחצר לא פותר. לא כרבנו יונה. אז אולי גם קשה שיגיד שמקום שלא נגעו לבנות גביל, זה פותר. סימן שאין חיוב כזה. חיוב לבנות כותל, חייב לבנות כותל. לפחות שהוא צווה דפנה. מקום שלא נגעו לבנות, חייב. אומר הראש, בחצר. איזה קריאה שמזה, חמור יותר כבר. וחייב לבנות תמיד כותל. אז יכול להיות שאם היה חיוב לבנות בגביל, אז הוא לא היה פותר בכלל בחצר. רבינו יונה לשיטתו יכול בקל להגיד כך. גם בחצר שלא נגעו לבנות, או לא נגעו לבנות בכלל, או לא נגעו לבנות בגביל, לא חייבים. הראש אמר, חצר שלא נגעו לבנות, בכלל חייב. אז יותר מיכה לידעת הראש לומר, שהחיוב של גביל בכלל לא קיים. אין חיוב כזה. חייב לבנות בוצה ודפנה. רק אם הוא בונים ביחד, יכולו להעמיד תנאי, לא אשקיע בכותל ביחד, אני כאן לבנה בגביל. לא לעשות מאותה ימפירות, זה נוגע יותר לצורת הבנייה. כן, אז מכל מקום, מה שראינו עד עכשיו, זה... אז אני רק אפנה תשומת לב. לכאורה כל מה שאמרתי כתוב לכאורה בשאלת הראש, השאלה אם כתוב גם בתירוצו. הראש שאל, איך מכילה מועילה לזה קריאה? כך שאל הראש. מבואר בראשונים, שאם ימחל במפורש, שני שכנים גרים, והוא יכול לדרוש ממנו מה אתה מזיק לי. אבל אם הוא ימחל לו, מועיל. זה כמו קרק סוטי ויפטר. כלומר, כשאדם מרשה לשני להזיק לו, הוא יכול גם לחזור בו. כלומר, להרשות לשני להזיק, לא יוצר שום מציאות ממונית בלתי הפיכה. אם אני הרשיתי לו לקרוא והוא קרא, פתוח. אבל אם לפני שהוא הספיק לקרוא, חזרתי בי, לא יכול להגיד כבר הרשית. הרשיתי, ועכשיו אני מסיק לחשוב. כי הרשות לא יצרה אלא מצב כזה, שאם תקרא, תקרא ברשות. ואם אני מסיק לרשות, עכשיו להרשות, אם תקרא, תקרא לא ברשות. כך נכון גם פה, הוא מזיק לי באיזה קריאה. ואני הרשיתי לו, בסדר? עכשיו אני מתחרט. מחלתי לו. אבל אני מתחרט. מה השתנה? כלומר, רואים בראש, הוא ישווה את זה לדין נזיקין רגלים. כמו שאמרנו, המזיק צריך... להשתדל לא להזיק. הוא צריך לבנות קוטל כדי להזיק. לא, לא צריך לבנות קוטל. הוא צריך לא להזיק. איך? אני יודע שהוא בונה קוטל. הוא צריך לא להזיק. אם הרשיתי לא להזיק, אז מה? אני לא יכול לחזור בי? זה כמו קרא כסותי. אז אבל מי שכל עוד שהוא מזיק ברשות, הוא לא מזיק. אבל כשאני מפסיק להרשות, אני יכול להפסיק להרשות. אז אם כאן הראש בשאלתו ציין מכל כך שהתביעה של הנזק מהמזיק זה נזיק. מה אתה מזיק לי? מה אתה קורא כסותי? אבל מה אומר בתירוץ? לא, פה הוא מחל לו על הכותל, על חיוב הכותל. לכאורה, אולי נפרד ונסיים בשאלה, האם זה לא סימן של כל מה שאמרתי? אני אמרתי כל הזמן, אין חיוב לבנות כותל. יש חיוב מעשי לבנות כותל. אני חייב לא להזיק בזה קריאה. אני צריך לבנות כותל. הראש מגיע כאילו לומר שיש פה כאילו חיוב כותל, ואם הוא מחל לי על כותל, אז הוא מחל על החיוב. אני חייב כותל? או שאני חייב לא להזיק בזה קריאה? אסור לקרוא כסות. אסור להזיק בזה קריאה? שאל הראש. אז מה אומר אם הוא הרשה לי להזיק לו? הוא אומר, כן, כאן יש כותל, והוא מחל לו על הכותל, לחיוב כותל. לכאורה אין חיוב כותל. שאל הראש בקושייתו. וככה אני הייתי מביא פשוט. אמרנו, יש תנאי בכותל. צריך לבנות פה כותל וכו'. אבל בעצם החיוב הוא לא כותל, החיוב הוא לא להזיק. ובאופן טכני, איך מסלקים את זה על ידי מניעת כותל? אז מה עוזר אם הוא הרשה לי להזיק? אז אני חושב שהתיאור צריך להיות בכיוון הזה, וצריך יותר, או שהראש חוזר בו, וזה לא כמו קרקסותי, ורואים שהחיוב הוא, אולי מתקרת חכמים, או הגדרת חכמים, חיוב כותל של אחד לשני, או שחיוב על הכותל הוא בעצם יצירת מצב שאי אפשר לדרוש כותל. אז הוא לא מזיק. קרקסותי ויפטר, באמת זה נכון להגיד, שמה אסור לו להזיק בגלל שזה כסות שלי, כל הזה שלי אסור לו להזיק. ואם אני מרשה לו, מותר לו עכשיו בגלל שהרשיתי ולא יותר. לא השתנף שום דבר, אני יכול לחזור. כאן באמת הוא לא מזיק בזה שיש לו עיניים. הוא לא מזיק בזה שיש לו חצר. הוא מזיק בזה שהוא גר בלי כותל. ומה יהיה אם הוא גר בלי כותל? כי אני הרשיתי לו לגור בלי כותל. הקניתי לו. עכשיו המילה הקניתי לו היא לא פשוטה. מחלתי לו. זה לא הייתה, לא הייתה פה הקנה. האם נכון להגיד, אם כן כבר אני לא יכול לדרוש כותל, אז אני גם לא יכול לדרוש לו להזיק, כי הוא לא מזיק. הוא לא מזיק בזה שיש לו עיניים. הוא לא מזיק בזה שהוא יוצא לחצר. איך אתה יוצא לחצר ועוד לא בנית כותל? הרשית לי. לא הרשית לי רק עכשיו, הרשית לי שלא יהיה כותל לעולם. האם נכון להגיד שהנקודה הזאת שמתייחסת לכותל, משמיטה את הקרקע לתביעת כותל? משל למה הדבר דומה, והוא לא לגמרי דומה, ובלכון מקובת שירים הולך לדון על כך, מה יהיה עם השכן? נתן לי כסף לבנות כותל. ברור שאני יכול לתבוד ממנו עוד פעם. מה קרה עם הכסף? הלך לי לאיבוד. האם אני יכול לדרוש ממנו לבנות כותל? הוא בנה כותל. נתן לי כסף לבנות כותל. הסיכמנו. אם כן, אני לא יכול לדרוש ממנו יותר כותל. אני יכול לדרוש ממנו לא להזיק? כן. אבל אני לא יכול לדרוש ממנו לעקור את העיניים. יוצא שכיוון שבזו ראש מרק, התביעה היא למה יעשה כותל, צריך לדון האם אני עדיין יכול לדרוש כותל. נתבונן קצת גם ב... גם עד עכשיו למדנו תורה. גם עכשיו זה יהיה בעזרת השם לימוד תורה. לא יודע בדיוק איך ניכנס לנושא. אנחנו נמצאים עכשיו בין שמות לבארה, לקראת תהליך הזה של יציאת מצרים. כל ספר שמות מתחיל פה תהליך שככל שנבין אותו יותר ונדע שעברנו אותו, כך נהיה במקום הנכון. איפה שאנחנו נמצאים. יצאנו ממצרים. לאן? התשובה הזו יכולה להיות כמה וכמה תשובות. פשוט שהקדוש ברוך הוא פרשת שמות מיד בהתחלה אומר למשה רבינו, אני מוביל אתכם לארץ זבת חלב ודבש, לארץ ישראל, צק נניח, היא וכו'. וכן בתחילת פרשת וערה, הקדוש ברוך הוא מוליך אותם לארץ ישראל. זה נכון, עדיין נכון מאוד מאוד מאוד. אבל יציאת מצרים בעצם איננה כוללת את הכניסה לארץ ישראל, כלל. הרשעה הזאת אני חושב מאוד מאוד חשובה כדי להתבונן. יציאת מצרים איננו קולטת את הכניסה לארץ ישראל. יציאת מצרים הוא שלמה, פירותיה לא הוא שלמה. יציאת מצרים הוא שלמה, במה? ואביא אתכם אליי. ואשא אתכם לכפי נשרים ואביא אתכם אליי. איגן. ככה נראה כל המושג של יציאת מצרים, ארבע לשנות של גאולה, קשר בליל הסדר. יציאת מצרים בעצם מושלמת או נשלמת, מבחינה מסוימת בזה, אביא אתכם אליי. לציין, הנקודה הזו אני חושב היא מאוד 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 חשובה כדי להבין גם מה זה ארץ ישראל בסופו של דבר. אבל קודם כל במשמעות העמוקה המוחלטת השלמה הזאת שיש בעניין הזה שיציאת מצרים. בכלל, כל ספר שמות וכל העניין שאנחנו נתונים בו עכשיו בפרשיות האלה, זה פה יש התערבות מאוד, איך להגיד, יוצא דופן של הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות. משהו חדש לגמרי. כנראה הוא חדש באמת לגמרי. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ומאז העולם מתנאה. בלי הקדוש ברוך הוא? ודאי שלא בלי הקדוש ברוך הוא. כל הזמן הוא מהווה את כל המציאות. אתה מחיה את כולם. אבל המציאות מתנהלת, מתנהלת. כשהקדוש ברוך הוא חוקק את חוקיה ורוצה שתתנהל. הוא מקיים, הוא מהווה את המציאות הזאת בחוקיות שלה. זה דרכו של עולם, והעולם מתפתח, מתפתח, אלפיים שנות תוהו, ואחר כך הוא התחיל אלפיים שנות תורה. נכון. וגם ההתחלה הזאת, אברהם, יצחק, יעקב, בראשית. סיים את ספר בראשית. מה קורה בתחילת ספר שמות והלאה? הקדוש ברוך הוא פה מתערב התערבות מאוד יוצא דופן בכל התנהלות העולם. משהו חדש מתרחש, שונה לגמרי מה שעד עכשיו. הקדוש ברוך הוא לא נותן לעולם להתנהל בהתנהלות שהוא ברא בה וטבע בה עד עכשיו. הקדוש ברוך הוא בא לקחת לו גוי מקרב גוי. אנחנו אומרים אחר כך, התורה אומרת, אנוכי השם הוא לקרב שהוצאתיך מארץ מצרים. לא כתוב אלא אנוכי השם שברא את העולם, כמו שהכוזרים מדבר על כך. יש פה בריאה חדשה. בריאה. הקדוש ברוך הוא הולך ובורא עולם חדש. מה הוא בורא עולם חדש? עם ישראל. תורה מופיעה בעולם. כל המציאות הזאת שאנחנו עסוקים בה עכשיו, צריך לדעת, איננה מצטרפת בעצם למציאות הקודמת. בכלל לא. היא בעצם יוצרת מציאות חדשה, חדשה חדשה, שממנה אחר כך אפשר לבוא לעולם. וזה כל כך חשוב להתבונן כך, ולחיות כך כל הזמן, עד היום, דהיינו. כשעלינו, כשבאנו והתרומם, לקדוש ברוך הוא לוקח לו גוי מקרב גוי, להיות לו לעם, והוא להיות לנו לאלוקים. יש פה יצירה אלוקית, לא קשורה בכלל, 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 למציאות האנושית, ואפילו למציאות העולם הזה. בכלל. עלינו למרגלות הר סיני ונתלה נשמתנו. באמת המפגש הזה שהקדוש ברוך הוא, כשאני אומר לא קשור לעולם הזה, זה לא לגמרי מדויק, הקדוש ברוך הוא עושה את זה פה, אבל זו בריאה חדשה. כמו שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, אמר ויהי, הקדוש ברוך הוא מוציא לו עם בחיפזון, כמו שהמהר"ל מעריך הרבה מאוד על כך, לא בתהליך הדרגתי. והתהליך הלא הדרגתי הזה מלמד על משמעותו. מדובר בו בתהליך אלוקי, בתהליך לא עולם הזה, לא בתהליך תחתון. ומה עומק התהליך הזה? אני אגיד מה עומק התהליך הזה. קודש הבריחו, אורייתא וישראל חד. יש גם עולם? יכול להיות. האמת היא כן. יש גם עולם, למה יש? בגלל זה! הקדוש ברוך הוא ברא עולם, בראשית ברא אלוקים. עוד דבר הוא בורא. קודש הבריחו, אורייתא וישראל. זה ספר שמות. חשוב מאוד מאוד לדעת את זה. לא שאנחנו חיים בעולם, והקדוש ברוך הוא נתן לנו גם תורה. זה לא נכון. זה לא נכון, וככה לא לומדים תורה. וככה לא מקיימים תורה, וככה לא מתקנים את העולם במלכות שדי. זה לא נכון. ההסתכלות הקטנטונת שלפעמים שלנו, שאנחנו פה בעולם, והקדוש ברוך הוא ברוך השם, נתן לנו חסד גדול ונתן לנו גם תורה, זה לא נכון. זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא לקח אותנו, הביא אותנו אליו. זהו. ומאז אנחנו שם, קודש הבריחו, אורייתא וישראל. נולדה מציאות חדשה בעולם, נבראה מציאות חדשה בעולם. הרב צבי יהודה זצ"ל היה אומר תמיד, האבות לא זכו לזה. כנסת ישראל עוד לא הייתה. עוד לא הייתה קודש הבריחו, אורייתא וישראל חד. עוד לא היה. כאן אני לא מצטט אותו ממש במילים האלה. עוד לא הייתה כנסת ישראל בעולם, אז גם לא הייתה תורה בעולם. לאבות לא היה תורה. הם חיו מבחינה מסוימת עולם הזה. היו מרכבה לשכינה. אדם צריך להגיד, מתי הגיעו מסע לנושא אבותיי? אז זה רחוק, רחוק מזרח ממערב מהמציאות הנפלאה העצומה שאנחנו הגענו לה ביציאת מצרים. ביציאת מצרים יש פה בריאת מציאות חדשה, והיא, המציאות הזאת, אמרתי, קודש הבריחו, מופיע פתאום בעולם, באמת, נקרא לזיקה. קודש ברוך הוא ברא את העולם. בהתחלה, בהתחלה, בהתחלה. כמובן, והוא מחי את כולם. אבל העולם בעצם, נתככה, לא מדבר על העולם שקודם החטא. איך היה העולם שקודם החטא? כנראה היה שם בחינת קודש הבריחו, הוא ראה את עם ישראל במדרגה, בבחינה הזאת שהייתה בגן עדן. יצאנו משם, חטא. יצאנו משם, לאן? לעולם ריק. לעולם ריק. לעולם הרוס. לעולם של טוב. הרוס. כשאני אומר הרוס, פרושה דבר הזה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה. ולא במקרה, ודאי שיש פה תהליך, שפה יש נוטו, כנראה גם דרושים, ואחרת קדמה לתורה גם דרוש, ויש הרבה מה להתבונן בזה. אבל מצד האמת, ודאי צריך להתבונן כבר להבין, שכל מה שקרה אז, זה הכל תלוי בו בסיוון. הוא לא יחזיק מעמד, כי בעצם אין לו זכות קיום, כי הוא בעצם ריק. מה שהתרחש בספר שמות, והוא עם החי אותנו היום, עכשיו פה ופה בבית המדרש זה, קודש הבריחו הורה את אבי ישראל. הקדוש ברוך הוא הופיע בעולם סוף סוף. באמת, השראת שכינה. קודש הבריחו הורה את אבי ישראל, כנסת ישראל. זו מציאות מוחלטת, עצמאית נקרא לזה ככה, לא קשורה בעולם בכלל, באמת לא קשורה בעולם. והיא מלכות השם בעולם. העולם כולו נברא כדי שזה יופיע. אם כן, כל המהלך או כל העניין שאנחנו נתונים בו, וכל לימוד תורה שכל אחד ואחד מכם, וכל אחד ואחד מאיתנו, כל לימוד תורה, הוא בעצם להיות יותר ויותר דבק, יותר ויותר ויותר מתמלא באמת הגדולה והענקית הזאת, שלא תלויה בשום דבר. קודש הבריחו הורה את אבי ישראל. זה כשאדם ישראל יושב ולומד תורה, כשכנסת ישראל וקה באלוקיה, זה עניין אחד. כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו באמת, בפועל ממש, מתמלאים באותה אמת ענקית גדולה, שהעולם נברא בשבילה, ולא לא בגלל העולם זה קיים. לא בגלל שזה, לכן העולם קיים. והעולם יתרומם ויואר ויודרך על ידי האמת הגדולה הזאת. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו אליו. זה, שם אנחנו. אם זה אנחנו, באים לארץ ישראל. ארץ ישראל מאוד 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 דרושה. אי אפשר בלעדיה בשום פנים. שום דבר בעולם לא יכול לצאת אל הפועל. באמת, אלא נקדש על מכונו. דיינו ארץ ישראל, היינו ירושלים. צריך לבוא ממצרים לירושלים. אבל מה בא ממצרים לירושלים? קודש הבריחו הורה את אבי ישראל. באים לירושלים. באים לארץ ישראל, לירושלים, נקדש על מכונו. רק פה יכולה להתגלות מלכות השם. רק פה יכולה להתגלות האמת הענקית הזאת, שלא מתחילה מהעולם שלנו, לא מתחילה מירושלים, לא מתחילה מהמקדש, לא מתחילה מירושלים, לא מתחילה מארץ ישראל, ויכולה וצריכה להופיע פה. ארץ ישראל, ירושלים, נקדש. אבל המציאות הזאת, בזה אנחנו עסוקים. אנחנו עסוקים בלקפוץ או לטבול, להטביל את הנשמה, את כנסת ישראל, כל אחד ואחד מאיתנו, בתוך אורייתא. בתוך קודש הבריחו אורייתא וישראל. וככל שאנחנו יותר ויותר יודעים את זה. כלומר, לא מחפשים בתורה פתרונות לשאלות החיים שלנו. כלומר, לא עוסקים בחיי עולם הזה, והתורה ברוך השם עוזרת לנו. זה נכון. אבל זה תולדה. עיקר העיקרים להבין, התורה לא בא לעולם בשביל העולם. התורה קיימת, ולכן יש עולם. היא לא באה לעולם. הוא אומר בלשון כזאת, יש אנשים חושבים שאנחנו צריכים לתת לקדוש ברוך הוא מקום בחיים שלנו. בלשון יפה אולי. צריך לתת לתורה מקום בחיים שלנו. זה טעות קשה. זה אומר, יש לנו חיים, צריך לתת גם לתורה מקום בחיים שלנו. צריך לתת גם לקדוש ברוך הוא מקום בחיים שלנו. הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם. לתת לקדוש ברוך הוא מקום בחיים שלנו, לתת לתורה מקום בחיים שלנו, זה מבחינה מסוים סוג של עבד אזורי, של קציצה בנטיות. אנחנו לא צריכים לתת בחיים שלנו מקום לקדוש ברוך הוא. אנחנו בחושב חיים, כן. למה? מה אנחנו חיים? מהו הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא, התורה, כנסת ישראל, לכן אנחנו חיים.
לא, אנחנו צריכים להיכנס לתוך החיים האלה, לחיות החיים האלה. הוא אומר לפרוח ולגדל ולהפיץ את הקודש הזה, את האמת הגדולה הזאת, את הטוב הזה, את היושר, את המידות, את המעשים, את מלכות שדי. אבל המוקדת מלכות שדי זה לא מונח במציאות יהיה מלכות שדי. מלכות שדי קיימת, ולכן היא תואר, היא תדריך את כל המציאות. וככה אנחנו צריכים לגשת לתורה, ככה אנחנו צריכים ללמוד תורה, כן, לא לחיות את חיינו ולתת גם לתורה מקום בחיים. אנחנו צריכים להיות בתורה ולחיות את כל החיים, את כל החיים. יש לנו כל אחד ואחד את שייכותו, את תפקידו, את עניינו, איך הוא נסיים במשפט הזה, בהבחנה הזאת, בהגדרה הזאת. כולנו, כל אחד ואחד מאיתנו חייב להיות בעצם את שתול על פלגי מים. מה זה? מציאות נטועה ושתולה בבית החיים. כמה זמן? 120 שנה פלוס. מה זה בית החיים? קודש הבריחו, אורייתא בישראל. זה גם הקטנים האלה, אבל אני לא מדבר דווקא על הקטנים המסוימים האלה פה, ואפילו לא על מושג בית מדרש. כל אחד ואחד מאיתנו צריך, ובית מדרש מאוד מאוד חשוב, חשוב בשביל זה, להישתל ולהיקבע באותה אמת גדולה וענקית שקצת סימנו אותה, קודש הבריחו, אורייתא בישראל, ולהיות עת שתול על פלגי מים. דהיינו, זה בא מתוך בתורת השם חפצו ותרתו יגיע יומם ולילה, 120 שנה. ודאי. ומתוך כך, פריו יתן ביתו ולילה יבוא וכל שעשי יציאה. כל אחד ואחד מתפקידו, תפקידו ושליחותו. כל אחד מאיתנו יש תפקיד אחר בעולם. בסופו של דבר ימלא תפקידו. אדם לא צריך להיות צמוד בכלל, עקרונית, לתפקידו. הוא צריך להיות צמוד לעת שתול על פלגי מים, מתוך רצון גדול לעשות את שליחותו בעולם. ואז ימלא תפקידו. עיקר העיקרים, עיקר העמל, המאמץ, האמת הגדולה הזאת, זה סוף סוף להיקבע במקום, להיקבע אצל הקדוש ברוך הוא, להיקבע בתורתו, להיקבע בנשמה, להיקבע בכנסת ישראל. יש גם עולם? ודאי שיש עולם. למה יש עולם? בגלל זה יש עולם. ודאי שיש לי תפקיד, יש תפקיד עולם? ודאי יש לי תפקיד. למה? בגלל זה יש לי תפקיד. המלא בעזרת השם את התפקיד שלי במשך הזמן. כן. אבל עיקר העיקרים זה הידיעה, ההבנה, פשוט לחיות את האמת. זה לחיות ממילא את הקודש, את קדושת החיים. קודש הבריחו, אורייתא בישראל, בעזרת השם, נזכה כולנו באמת לגדול מתוך כך, מתוך אמת גדולה כזאת. אנחנו עכשיו בסוף פרשת שמות, כן, עוברים לפרשת וירא, במהלך אלוקי, אלוקי כזה, שבונה, שפועל להוציא לו גוי מקרב גוי, להוציא אותנו ולהביא אותנו אליו, ואז אנחנו משם זורמים, רק משם, רק מנקודה הזאת אנחנו פורחים, ובעזרת השם מביאים ברכה גדולה לעם, לארץ ישראל ולעולם כולו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.